שזה היה לפני שבועיים, כן? הגענו לסוף המאמר של נר מצווה ותוארו, כן? והגענו לכל השלבים של חשיבות התורה שמביאה לחיי העולם הבא, זוכרים את הנושא? והשלב האחרון היה נקרא בגמרא פרשת דרכים, כדי לצאת מהניגודים של הדרכים, או מימין או משמאל, צריך פרשת דרכים. וסוף סוף הגענו לפי הגמרא להגדרה של הלכה פסוקה. זה ההגדרה הסופית של חשיבות התורה, זה הלכה פסוקה. זוכרים את זה? אז אולי ניקח בסוף.
הנקודה האחרונה
של הלכה פסוקה,
לא
הגענו ממש. כן, בשיעור האחרון? כן. טוב, אז ניקח את סוף המאמר, זה בדף זין. לא, בדף זין של הספר הזה, כן? פה. ומר זוטרה, זה תלמיד חכם במסיק שמרתתה, עליבה להלכה, כן? מצאתם? אולי ניקח בהתחלת השור, העמוד. שורה שנייה. ולפיכך אמר, הגיע לפרשת דרכים, אז יודע שהוא מהלך בדרך הישר. מצאתם? ופיכך אמר, הגיע לפרשת דרכים, אז יודע שהוא מעלה בדרך הישר, נכחו מבלי נטייה ימין ושמאל. ולמדנו כמה פסוקים בהקשר הזה. אתם זוכרים את זה? טוב. ובגמרא, מהי פרשת דרכים? הוא מפרש. לרב חסדא, זה תלמיד חכם ביום המיטה. כי בעודו בגוף, אין האדם בדרך הישר, אשר הוא נוכח השם, כי יש לגוף מצד עצמו נטייה והסרה מן היושר. כל זה ברור, למדנו כבר. ולפיכך, יום המיטה נקרא פרשת דרכים, שאז הוא מסולק מן הגוף, ואז האדם הולך נכחו אל העולם. אז זה ההסבר הראשון של הגמרא, זה תלמיד חכם ויום המיטה. אז דווקא ביום המיטה, התלמיד חכם הוא מסולק מהנטייה הגופנית, הגשמית של עולם הזה, שמביאה או לימין או לשמאל, ואחר כך נראה עוד מה היא הסכנה של אותה הנטייה. ולרב נחמן בר יצחק, זה תלמיד חכם ביראת חטא, כי יראת חטא מעמידו על דרך נוכח השם מבלי נטייה ימין ושמאל, עד שדרכו נוכח השם ידברך. גם זה למדנו בשיעור הקודם. זה המידה של יראת חטא עוזרת לו, נאמר, להישאר בדרך הנכונה. וזה נקרא פרשת דרכים, אשר כל פרשת דרכים, הדרך ההוא מביאו אל תכלית הליכתו, שאינו עשרה כלל, ואין לי הקדוש ברוך הוא בעולמו, רק יראת שמיים, וכל זה אני זוכר שלמה. כי אף שאינו בעל עבירה, רק שאין לו יראת שמיים, לא נקרא פרשת דרכים. שאין הדרך מביאו לגמרי, להיות עם השם יתברך, רק כאשר יש לו יראת שמיים. כן, ולמדנו, אני זוכר, זה לפני שבועיים, אז עבר זמן, הרבה פסוקים שמורים שצריך עידוד כדי להישאר בדרך הישר. אז פה נתחיל. ומר זוטרה, זה תלמיד חכם במסיק שמעתתה עליבה דהלכה. דהלכתה. פירוש, ההלכה שהוא האמת והיושר, זה הלכה פסוקה. ההלכה שהיא האמת והיושר. ואף ששייך התורה גם כן נקראת תורה, ויש עליה שכר גם כן, מכל מקום יש לו קצת נטייה מן דרך האמת, וזה למנו את העניין של תורה לשמה. כי יש פסוק שאומר, ממינו, עושר וכבוד, אתם זוכרים את הפסוק הזה? ומשמאלו, לא, אורך ימים ממינו, ומשמאלו, ממינה או משמאלה? ממינה, כן. כן. ולכן זה תורה, אבל יש גם כן קצת הנאה. ומכיוון שיש קצת הנאה, זה לא תורה לשמה לגמרי. ופה למדנו את כל העניין של הכוונה של המצווה. מה זה צדיק? זוכרים את זה? עברנו דרך ארבעה בנים של הגדה של פסח. זוכרים את כל העניין. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות. אם יש הנאה, אז זה כבר נטייה או לימין או שמאל. ואפילו שהנטייה היא, יש סוגיה בבבא בתרא. הנותן סלע לצדקה ואומר, על מנת שבנו יבריא, הרי הוא צדיק גמור. זאת אומרת, המעשה הוא מעשה של צדיק, אבל בכל זאת זה לא הכוונה הרצויה, מכיוון שיש על מנת לקבל שכר. אפילו ששכר יש, אבל המעלה הנכונה של העבודה לשמה זה על מנת שלא לקבל שכר, או שלא על מנת לקבל שכר. הגרסה הראשונה היא הגרסה של המערב, על מנת שלא לקבל שכר. זה לא נושא קל, כן? כי שני דברים הם אמת. יש שכר וצריך לעבוד לא על מנת לקבל שכר. ולמדנו את זה כבר. ולכן באה ההגדה של פסח ואומרת, שאלת החכם, אף אתה אמור לו, כהלכות הפסח, אין מפטירין אחרי הפסח ויקומן, או אפיקומן לפי הגרסות. והבאתי פירוש ישן שנקרא, ואני לא יודע מי כתב את הפירוש הזה, שהפירוש הזה נקרא דברי תורה על ההגדה של פסח. הוא מסביר את זה באופן פשוט לגמרי. מכיוון שקורבן פסח היה נאחר על הסובע, זה סימן שזה למעלה מכל הנאה. אין שום הנאה. והשאלה של החכם לכאורה היא על עניינים של פסח, מה העדות והחוקים והמשפטים האלה, מצוות פסח. אבל בכל זאת השאלה שלו היא שייכת לתורה כולה, שמתחילה במצוות של פסח. כן? ולכן פה יש הנושא של מהי הכוונה של העבודה. אז צריך להסביר עד הפחת האחרון של הלכות פסח, שממנו אנחנו לומדים שהכוונה האמיתית של העבודה האמיתית היא שלא לקבל שכר, שום הנאה, על הסובה. זוכרים את זה? ומזה גלשנו קצת לשאלה של הרשע. אתם זוכרים? רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? והמשנה, האגדה עצמה מפרשת את הכוונה של מה שאומר הרשע. לכם ולא לו. זאת אומרת, עם הנאה. ופי שיוציא לעצמו מן הכלל, טוב, זה סוף, זה המשך המשנה. כמובן יש הבדל בין מצוות שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ולכן הוא צדיק גמור כשאוכל פירותיהם בעולם הזה, יש כלל כזה, כן? אבל בכל זאת, הנטייה לימין או לשמאל זה מורה כבר לחיפוש אחרי הענה. ולפי דעתי אפשר להסתמך על הפסוק הזה, אורך ימין בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, כדי שייך להנאות של העולם הזה, כן? אף על פי שזה מותר, אם אפשר לומר, בכל זאת הכוון הרצויה זה למעלה מזה, הדרך הישרה זה הלכה פסוקה. מובן? אז אפשר להמשיך. הלכה שהוא האמת והישר. ואף ששאר התורה גם כן נקראת תורה, ויש עליה השכר גם כן, מכל מקום יש לו קצת נטייה מן דרך האמת, אבל על פי שזה תורה, תורה גמורה, צדיק גמור, יש קצת נטייה מן דרך האמת. אחר כך נראה דברים יותר חמורים, כן. אבל תמיד חכם, דה מסיק שמעתתה עליבה דה יחתה, זה הדרך נקרא פרשת דרכים, הוא פורש מהדרכים, מהסדך של הדרכים, שהוא נבדל ומיוחד משאר דרכים. זה דומה מאוד למה שאומרת המשנה בפרקי אבות, עשה לך רב והסתלק מן הספק. מה זה הספק? זה הספק דווקא בא בצומת הדרכים. להסתלק מן הספק זה הלכות. סתם דבר תורה. במשמעות של ודבר השם ירושלים. ודבר השם ירושלים זה הלכה. סליחה, ברוך אתם, אנחנו פשוטים מבינים. טוב, ודווקא פה יש לנו...
כאן היסוד של אחרי רבים. של אחרי רבים שזה הלכה, נכון. מכיוון שזה לא סוד... זהו.
אם זה אחרי רבים, אפשר להטות. אז אפשר להטות. ואם לא, אסור להטות. זאת אומרת, הרבים באים, אני לא רוצה לומר כתחליף, או במקום ההלכה פסוקה. כשלא מגיעים להלכה פסוקה, נאמר, מבת קול, אפילו, כן? מרוח הקודש, יש אחרי רבים להטות.
אפילו כשיש
בת קול,
רבים יודעים
בת קול. לכן אמרתי את זה כשאמרתי. לא, היו תקופות שזה היה לפי הבת קול. אבל באה תקופה שהיה אסור להשתמש גם בבת קול. כן, זה תקופות. למשל, אולי שמעתם, זה קצת שייך לתורת הנסתר, מה שקוראים מגידים. כן? כשדיין מתקשה למצוא את פסק ההלכה, לפי אותו כיוון של המשנה, עשה לך רב והסתלק מן הספק. ויש הזדמנויות כאלו, יש מצבים כאלו שדיין לא יכול לשאול את הרב שלו. לא צריך להסביר, יש הרבה מצבים כאלו, שחת הדחק וכן הלאה. אז הוא נשאר בספק. אפילו אם זה רב גדול, הוא צריך עשה לך רב והסתלק מן הספק. ולכן, המקובלים סיפרו שלפעמים בחלום בא איזה מגיד ומגיד להם מרשות אחרית. מגיד דבריו ליעקב. היו תקופות שהיו משתמשים במגידים. ובתקופה האחרונה, הגדולים אסרו להשתמש במגידים. זה אי אפשר לדעת באיזה צינורות זה בא. כן? כי אנחנו בדורות האחרונים. ובפרט הגאון מווילנה אסר לגמרי את זה. רק בחוץ
לארץ.
כן, בכל זאת אני זוכר שראיתי במה שאמר הגאון, שבתקופה שלנו אסור להשתמש בכלל. צריך לדייק, לבדוק. זה היה הבית יוסף, וגם הבית יוסף אמר, זה לא להשתמש הלכה למעשה. ואני זוכר שלמדתי כמה ספרים של חכמי מרוקו האחרונים על עניין של דין מן השמיים, ואמרו בפירוש, הנה הדין מן השמיים, אבל אסור להשתמש בזה, הלכה למעשה. והיה להם איזה ביטוי יפה. זה היה מתחיל כל פעם, ואם יראה בעיני מורי. היינו מתחילים ככה. טוב, נחזור לעניין שלנו.
מה עם היסוד של לא בשמיים?
של?
לא בשמיים
הוא. אבל זה לא סותר. לא בשמיים היא עכשיו, אבל היא מן השמיים. זאת אומרת, פה יש נקודה לפי דעתי.
במקום של הדחק, אני מבין.
מה?
במקום של אין רוב חכמים, במקום של אין רב לשאול, במקום של הדחק של הדחק של פסק הדחק.
לפי דעתי, היו תקופות שכל מה שאנחנו לומדים, זה היה מציאותי. למשל, והיא מורה רבה כמורה שמיים. בתקופה שלנו, יש מקום לטעות, זה מין סכנה של עבודה זרה. אם מבינים מה זה מורה שמיים, כן? יש סכנה של עבודה זרה. אני לא רוצה לתת דוגמאות. ולכן אנחנו לא מבינים באמת במה מדובר, כן? אבל היו תקופות שזה היה גלוי. ולכן החכמים היו מן השמיים, באותה מדרגה. זה מובן מה שאני אומר, כן? ולכן, כשעברנו את התקופה של הבת קול עצמה, היה אסור להשתמש בבת קול, ולכן זה חידוש. מכאן והלך תדעו, לא משתמשים בזה. והבאתי רק את הדוגמה של המגידים, כן? כי צריך להבין את זה, מאז סיום תקופת הנבואה, או נאמר ביתר דיוק, תקופת סיום הנבואה, וזה לקח קצת זמן של מעבר. אז עברנו מעולם לעולם. ולכן החידוש של התורה שבעל פה בא כדי, וזה מתחיל ב"ועשו סייג לתורה". כן, מכאן ואילך זה ניתן ללימוד, לפלפול, להחלטה של הדיינים, אבל היו תקופות שהדיינים היו אלוקיים, ורק בתקופות האחרונות אנחנו לכאורה רואים כאילו הם בני אדם כמונו. אני הגזמתי קצת, אבל לא, לא כל כך. הבנתם את ה... למשל, כשלומדים אצל פוסק, כמו עריף למשל, זה ודאי שלא היה סתם רב מסתם בית דין, מסתם קהילה. זה ברור. ולכן לפי דעתי היה צורך של חידוש הזה, מכאן ואילך לא משתמשים בבת קול. זה לא אומר שהאמת לא באה מהבת קול. אבל אולי נראה מיד פסוק. אני רשמתי כמה דברים זה קשורים לנושא שלנו. שיש לנו שני פסוקים על העניין של הביטוי של המהר"ל עצמו. הוא הדגיש את זה לא לימין ולא לשמאל. ואתם יודעים איך זה קשה מאוד להיות בדרך האמצעי, כלומר, לפי ההגדרה של הרמב״ם, לא, האמצעי זה המהר"ל, סליחה. מה? מהו המושג של הרמב״ם?
שביל הזהב.
לא, שביל הזהב זה תרגום. המהר"ל אומר דרך האמצעי, כן? והרמב״ם?
ממוצע.
וגם זה תרגום. שכחתי. אבל זה אותו רעיון, כן? שביל הזהב זה קצת פילוסופי יווני, כן? ויש נטייה מתמדת לימין ושמאל. אבל אתם זוכרים על הפסוק שאני אומר מיד. יש שני פסוקים. לא תעשו, יפה. מה שאומר, הנה הפסוק. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר אמור לך תעשה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אני זוכר פירושו של רש"י, לא צריך להביא את הספרים, אפילו אם יאמרו לך ימין זה שמאל ושמאל זה ימין. יש פירוש לפי הקבלה על זה. כי יש הבדל בין אור ישר של התפשטות העולמות ואור חוזר של תיקון העולמות, אז מה שזה בימין באור הישר הוא בשמאל באור החוזר, וזה פשוט מאוד, כן? נכון, לא לפרש. אבל... גם כן זה פשוט גם כן, יפה. אבל פה זה העניין של עולם הפוך. זאת אומרת, אנחנו חיים במדרגות התחתונות של העולם, במדרגה של עולם שנקרא עולם הפוך. המידות של נהי, נצח עוד יסוד, הם בעולם הפוך. למדתם את זה פעם אולי? זה אומר לכם משהו. ולכן בהתפתחות של ההיסטוריה של החסידות, אחרי החב"ד, יש חסידות נהי. הרי שמעתם כבר על זה, כן? הם מועטים עכשיו, הם לא רבים. זה רק התחלה של שלב יותר מאוחר. ובאותה מדרגה, זה עולם הפוך. זאת אומרת, מה שלכאורה נראה כימין, זה באמת שמאל. ומה זה לכאורה נראה כשמאל, זה באמת ימין. לא התייחסתי לדברים פוליטיים, כמובן, אבל זה ברור מאוד. ובפרט, העמידה של משה רבנו זה נצח, כן? אבל משה היה לוי, זה עוד. והעמידה של אהרון הכהן זה עוד. ואהרון הכהן היה רודף שלום, זה נצח. זה קו החסד. זה לא המקום, כן? זה מובן. טוב, אז נמשיך קצת. הפסוק הראשון אומר, הלכה פסוקה זה לא ימין ולא שמאל, זה הפסוק שלנו. אבל יש עוד פסוק אחר יותר חריף, וזה מביא אותנו עד גבול הסכנה של עבודה זרה. אם ההלכה איננה ההלכה פסוקה, יש סכנה של עבודה זרה. והנה הפסוק. צריך להיזהר מההגדרה, אבל לפי דעתי זה ברור. זה בפרק כ"ח של דברים. פסוק 14. ולא תעשו מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעולם. זה ברור, אפילו, אף על פי שזה לא הפשט הישיר, נאמר, של הפסוק, מי שנוטה בחיפוש שלו של התורה, ובכוונה תורה אמיתית, אבל בנטייה שלו, הוא נטע או לימין או לשמאל, זה כבר התחלה של סכנה של העבוד הזה. זה מובן, כן? ואז כל הקטע הזה של המערב מגיע לחשיבות של ההלכה פסוקה, שזה נקרא פרשת דרכים. ולפי דעתי אפשר, זו השיטה שלנו בלימוד הזה, לקשור עם המשנה של הפרקי אבות, זה המשנה של עשה לך רב והסתלק מן הספק. כי הדרכים זה הספק, ימין ושמאל, וכל הסכנות של הספק, עמלק וזרחיו כנוזר. זה מובן. ואני נזכר שיש ברייתא במסכת ברכות, אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. אתם זוכרים את הברייתא? הברייתא היא קצת יותר רחבה, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. ולהתפלל זה להיות נוכח, כפי ההסבר של המערב, אז זה קשור מאוד. טוב, רק הסבר קצר, כי זה לא הנושא. לא מתוך דין, זה כשיוצאים מהבית דין. אם יש מחלוקת בין צדיקים, הולכים לבית דין. ואי אפשר להתפלל מתוך האווירה של הבית דין. כי האווירה של הבית דין זה האווירה של המחלוקת בין הצדיקים. ואם יש מחלוקת בין הצדיקים, שמה אי אפשר לקיים את התורה, ולכן אי אפשר להתפלל בזכות התורה, כי מתפללים בזכות התורה, זה מובן, כן? ולכן אין עומדים להתפלל מתוך דין. זה הגרסה, כן? לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה. דבר הלכה זה הלימוד של המחלוקת על איזה נושא של הלכה. אלא מתוך הלכה פסוקה. צריך לעבור דרך איזה הלכה פסוקה כדי להתפלל. זה מדובר לברייתא שייכת לדיינים או לתלמידי חכמים. ההלכה נאמר של המשנה זה אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, זה המשנה הכללית נאמר. אז הברייתא היא מכוונת נגד התלמידי חכמים, כי האווירה הפנימית שלהם זה האווירה של המחלוקת לשמה, אבל גם המחלוקת לשמה מאוצה המחלוקת. אי אפשר להתפלל להיות נוכח מתוך הסבך של הספקות שלה, צריך פסק. זה מובן? ויש באותה סוגיה בגמרא, רבנן, לא, רבשי עביד כברייתא, רבנן כמתניתין. וזה ממרה לא קלה בגמרא, כן? מה התלמוד רוצה להסביר לנו? שרבשי לא היה מקיים את ההלכה כמו רבנן, כן? להסבר הוא פשוט מאוד לפי דעתי. רבשי הוא היה הכותב של כל התלמוד. ולכן האווירה הפנימית שלו הייתה אווירה של כל המחלוקות שבעולם. ולכן דווקא רבשי, לרבשי היה צורך לקרוא הלכה פסוקה לפני התפילה. הבנתם? רבנן, עבדין כמתניתין מתוך כובד ראש. זה מובן. וזה נושא חשוב. לפי הרגש הדתי הרגיל, נאמר, היינו אומרים, אדרבה, האווירה של בית דין זה האווירה נוחה להגיע לתפילה קדושה, מי שיודע מה קורה במדרגות של הבית דין. ויוצאים מלימוד בישיבה, מיד פתאום להתחיל, אשר יושבתך זה בלתי אפשר. זה לא רציני. כי האווירה היא שמה קשה לקיים את התורה. אתם יודעים גם כן אותה סוגיה במסכת חגיגה. על הפסוק, כולם ניתנו מרורי אחד, איך זה מתחיל הסוגיה שמה? כן. נכון, נכון. אלו מתירים, אלו חכמי התורה, גדולי התורה. ומאיכן אני מקיים תורה, ניתנו. ולכן כל האווירה היא האווירה של המחלוקת, או ימין או שמאל, וקשה מאוד למצוא את הדרך להיות נוכח. והדרך להיות נוכח זה עניין של התפילה. לכן אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. זה מובן? טוב, אז נמשיך. וקשור לזה מיד, ואני רואה את מהלך הדברים במחשב של המהר"ל, זה ממש נפלא, זה ישיר. נמשיך. ובמסכת נידה בסופה, בסוף מסכת נידה, תנא דבליהו, כל השונה הלכות בכל יום, לא כתוב פה בכל יום, אבל הגרסה היא, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא, בין העולם הבא, שנאמר, הליכות עולם לא. הליכות עולם לא. אל תקחה הליכות, אלא הלכות. לפני שנראה את ההסבר של המהר"ל על הממראי, אז אתם זוכרים שאחרי סיום התפילה, אנחנו קוראים את פרשת קטורת, בעיקר בנוסח הספרדי, ואני חושב גם כן אצל החסידים, כן? קוראים, מכל מקום, קוראים פרשת קטורת לפני התפילה בבוקר ובמנחה. ייתכן מאוד שזה קשור לאותה ברייתא, שאין עומדים להתפלל, אלא מתוך הלכת. שמכיוון שאין שום מחלוקת על העניין של הקטורת. אף על פי שאנחנו מוצאים כמה אומרים, פרטים, כן. וכמה פרטים יש, נראים, כי לפי מה שמסבירים מפרשי התלמוד, בעניין של הקטורת לא היה שום שכחה. והמחלוקת באה מחמת השכחה, כמובן, כן. זה מובן. והשורש זה שבירת הלוחות. שבירת הלוחות הביאה את השכחה. זה עוד עניין קשור לשבירת הכלים, וזה עניין אחר. ולכן, הקטורת זה מתחיל ככה, ויאמר השם אל משה. ההמשך?
קח לך
סמים. כן, ואין למור. כל מצווה זה וידבר השם או ויאמר השם, או וידבר אלוקים ויאמר אלוקים, משה למור. פה אין למור, אלא קח לך סמים. אין, כאילו אין מקום של התורה שבעל פה. תורה שבכתב ותורה שברפא היינו אח, ואינן הקטורת. הבנתם? אני זוכר כשלמדתי את זה, היו אומרים כי למשל הגרסה של רש"י והפירוש שלו, כלומר. כלומר זה היה כולומר. כשרש"י אומר כלומר, כן, זאת אומרת, אי אפשר להבין. אז כולומר. אבל משהו דומה, כן? מה זה לאמור? אז באה מחלוקת. כל אחד אומר, לא אומר. מר אומר, לא אומר. המחלוקת באה מחמת הממד הזה של התורה שבעל פה, שמסבירה מהי ההלכה פסוקה, הכוונה של הכתב, של התורה שבכתב. אבל בכתורת אין דבר כזה. ולכן, לא רק ייתכן מאוד, אני זוכר שקראתי את זה בספרים, שקבעו את קריאת הקטורת כהקדמה לתפילה, ודווקא בשחרית ובמנחה שהם בבחינת חובה ולא בערבית, שאף על פי שעכשיו זה חובה בשורש, זה היה מחלוקת דווקא אם זה חובה או זה, זוכרים את זה? זה רשות. ואחרי הלכה פסוקה, חוץ מכל הטעמים של הקטורת, כן? מכיוון חורבן בית המקדש וכן הלאה, אבל בכל זאת, אחרי קריאה של הלכה פסוקה, אז אפשר להגיע לכובד ראש הרצוי לתפילה. לפי ההסבר הזה של המהר"ל, זה העניין של נוכח, בלי נטייה לימין ולשמאל. זה מובן? אז מיד, כשלמדתי את המהר"ל, פה אני ראיתי את מהלך הדברים. מיד, ההגדרה של הלכה פסוקה מביא אותו לברייתא של תנא דבליהו, שאנחנו קוראים דווקא אחרי לימוד כדי להתחיל בקדיש דרבנן. אתם יודעים את זה. אחרי לימוד או אחרי קריאת הקטורת אומרים קדיש דרבנן, או אחרי לימוד של משנה וברכה, תורה שבעל פה בדרך כלל, אז מה קורה? תנא דבליהו. אני, כן. תנא דבליהו. כל לשון ההלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר, הליכות עולם לא, וזה פסוק במשלי. רק דקה, אני אתן לך את הפסוק, לכם את הפסוק. לא זוכר, לא שמתי את זה, כן. לא. לא, זה, סליחה, זה פסוק בחבקוק. זה אשר לבית. אז בחבקוק פרק ג' כן. וזה פסוק שישי. כן. ומיד אני אסביר למה הבאתי את הסיפור. בפסוק יש קרי כתיב. הכתיב הוא הליכות בלי יוד. ולכן זה לא קרי כתיב ממש. אלא בגמרא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות, כמו שכתוב, בלי יוד. זאת אומרת, ההסבר, הפירוש של הגמרא מבוסס על הכתיב עצמו. הליכות עולם לא, אבל לא כתוב ביוד. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. זה, מה? זה בחבקוק, כן? פרק ג', פסוק ש... וב. כתוב ככה, הליכות עולם לא בלי יוד. אבל בתפילה, כשאנחנו קוראים אותה ברייתא, יש מיד אחר כך, ואחר כך נחזור למערב. מיד אחר כך, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמיד החכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם. אז רציתי להסביר, לחדש משהו בזה, למה סמכו שתי הברייתות האלו? אל תקרא הליכות אלא הלכות, כל השונה הלכות בכל יום מוסך לו שהוא בן העולם הבא, ואתם רואים שזה ממש מדויק במהלך הסברות של המערב. ומיד אחר כך, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה הסמיכות האלה? פשוט לפי כל מה שאמרנו, זה נראה לי פשוט. כל השונה הלכות בכל יום, נראה מיד כי החידוש זה בכל יום. כי בכל יום צריך לחדש את ההלכה פסוקה. והברייתא מסבירה כי זה הליכות עולם. מה זה הליכות עולם? אז זה לפי הנושא שלנו. כל העולם מביא לעולם הבא. כל העולם הזה מביא לעולם הבא. הליכות עולם זה הדרך שמביא אותנו מעולם הזה לעולם הבא. הליכות עולם. זה מובן? ולכן כל השונה מהלכות בכל יום, כי בכל יום מתחדש הספק. וצריך, ונראה את זה במערב עצמו אחר כך, וצריך ללמוד את העניין של ההלכה פסוקה. זה נקרא שונה הלכות. זה לא רק עניין של זיכרון, כדי לחדד את הזיכרון, לרענן את הזיכרון. אלא העבודה של התורה שבעל פה, זה להיות שונה הלכות בכל יום. שונה. זה מובן מה שרציתי לרמוז בזה. זה לא עניין אוטומטי, מקני ככה, כן? אם אני קורא הלכה פסוקה כל יום, אז אני בטוח שיהיה לי עולם הבא. זה בלתי... זה מובן, כן? אלא כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שונה. וזה קשור להסבר של המערב. כי בכל המערך של העולם הזה צריך להיות כל פעם עם איזה מין צופן שנקרא הלכה פסוקה נוכח לדרך הישר. אז צריך להיות שונה הלכות בכל יום. זה יותר עמוק מסתם להיות קורא הלכות. יש בעיה שנראה את זה אחר כך. כי יש הסכנה של השינוי, כן? אבל לא אמר לשנות, אלא לשנן, להיות שונה. לא נראה את זה, המהר"ל מציין את זה גם כן. ואז למה, מה ראו, שמיד אחר כך אומרים, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. טוב, הקשר הוא פשוט מאוד. כי החיפוש של ההלכה פסוקה בכל יום מביאה את המחלוקת של של הלימוד, ולכן מי צריך להתקשר לעניין של השונה. יש סכנה, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם, כל אחד יש לו הדרך שלו לעולם הבא, אז יש סכנה של המחלוקת. אז תיזהרו תלמידי חכמים מביאים שלום לעולם. זה יפה, הקשר בין שני הכללים האלו. ונזכרתי כשהכנתי את השיעור, נזכרתי מה שאנחנו אומרים בתפילה, עושה חדשות בעל מלחמה. זה פשוט, כן. ולכן צריך זורע צדקות, נשמע מישהו. מה? נכון.
זה יותר מאשר תקווה תמימה שנכון הם מביא מחלוקת אבל בסופו של דבר מביא שלום לעולם. לדעתי זה שאי אפשר להגיע לשלום, זאת אומרת להלכה פסוקה, אלא מתוך המחלוקת. המחלוקת היא הדרך להגיע אל השלום. המחלוקת לשם שמיים כמובן. אז כי אחרת, מה הקשר בכלל? אנחנו מקווים שיהיה בסדר.
אני לא משנה, זה תקווה, זה תקווה, זה לא מובן, זה לא מובן מאליו. אני לא כל כך משוכנע. דווקא ממה שלמדנו בדרך חיים אצל המערב, לפי פשט המשנה גם כן, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים כמחלוקת, ולכן היא מסוכנת. אולי יותר מהמחלוקת שלו לשם שמיים. מה?
אפשר ללמוד את זה אחרת, שזה מתקיים בבלד של בהלכה פסוקה, נאמר
לנו בזמן. לא, לפי הפשט.
כדי להגיע להלכה פסוקה, צריך שיהיו שתי הדעות ושיוכחה בין שתי הדעות.
ולכן הבאתי את הפירוש של המהר"ל, שהוא מסביר את זה ככה. אף על פי שזה מחלוקת לשם שמיים, ואחר כך נחזור בהסבר של המקובלים על זה, אף על פי שהיא מחלוקת לשם שרים, שנועה היא המחלוקת, אומר המהר"ל. ולכן, ופה יש נושא, יש חידוש, מה זאת אומרת? מחלוקת, כפי שציינת, מחלוקת לשם שמיים, שנועה, כן? מכיוון שזה מחלוקת. זה לצורך קיום העולם, אותה המחלוקת. אבל לפי ההסבר של המהר"ל, לא הבאתי את הדרך חיים, אבל כדאי ללמוד אצלו. הפשט ברור מה אומרת המשנה. המחלוקת שאיננה לשם שמיים אין סופה להתקיים, זה ברור, כן? כי מכיוון שאחד אינו לשמה, אז היא פסק פעם, כן? המחלוקת תפסק. אבל לא, זה ההפך. החידוש של המשנה היא מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים כמחלוקת, וזה חיובי. כמחלוקת וזה חיובי, מכיוון שזה לצורך קיום העולם. ולכן, המסקנה שצריך להסיק מזה, שזה מסוכן מאוד, צריך להיזהר. מי יכול לומר, אני לשם שמיים? המחלוקת היא לשם שמיים, אבל מי שמשתייך לאותה מחלוקת, האם הוא נשמע ממש. זה תיק מסוכן מאוד. זה תיק טהור מסוכן מאוד. הערתם ממש היום. וניסיון החיים נותן את זה. הרבה הרבה באים לעזרת הצדק, כן? לשם התורה, לשמה. שמעתי פעם דיוק על מה שאנחנו מתפללים בערב שבת, בחזרה של מעין חזרה בערב שבת. וטהר ליבנו לעובדך באמת. זה דיוק יפה, אני יודע אם אני אצליח להסביר את החידוש פה. באים, אומר, זה עשה דבר חמור. עבודת השם, עבודת אלוקים, זה להביא אותו למשפט, כן? אבל אנחנו מתפללים, בתאר לבדנו, בעבדך באמת. האם זה אמת שזה ישמע? והאם יש לו איזה בעיה עם אותו צדיק? הבנתם מה שרציתי להגיד? לעבדך באמת. וזה אותו עניין. המחלוקת לשם שמיים, דווקא מכיוון שהיא לצורך קיום העולם, ואחר כך נדייק למאמר לשם שמיים, אז היא מחלוקת שמתקיימת כמחלוקת. זה ההסבר שנאמר. הפשט הרגיל מתקיימת, יש סוף, יש פסק, כן? לא, מתקיימת כמחלוקת, ויתכן מאוד שזה מסביר לנו למה התורה שבעל פה נתנה לנו את כל המחלוקות בין הראיה ורבה, הלל ושמי, כדי שנדע את שני הצדדים של המחלוקת, שהיא צריכה להתקיים כמחלוקת, אבל פי שאנחנו כבר פסקנו הלכה למנה. למה אנחנו צריכים גמרה ולאו דווקא יד החזקה, כן? מספיק שולחן ערוך, למה צריך לעבור דרך גמרה כדי לדעת איך לפסוק אם יש הזדמנות של מצב חדש שנביא אותנו לפסוק כהדעה ההפוכה של הבנתם את החינוך. המחלוקת כמחלוקת צריכה להתקיים, לכן אני הוספתי לפי רוח דברי המהר"ל, לכן מחלוקת לשם שמיים צריך להיזהר, זה מסוכן מאוד. ויש פסוק בתהילים שדומה קצת לאותו נושא, השם לי ועוזריי ואני ירא ושונאיי, ואתם את הקשר. אז נגיע להסבר לשם שמיים. אני לא זוכר את המקור, אבל זה בטוח שאני למדתי בספרים גם זה, שהמחלוקת נבראת ביום שני, ולכן לא נאמר כי טוב. מה קרה ביום שני? זה ההבדל, ההבדלה בין מים שלמעלה ומים שלמטה. ולכן זה בריאת השמיים, רקיעה, שמיים. השמיים זה זוגי, זאת אומרת זה כבר מחלוקת. אבל הייחוד של השמיים זה השם היחיד שיש בשמיים, לשם שמיים, כדי לאחד את המחלוקת שיש בשמיים, בין למעלה למטה, בין... זה מובן. לכן זה פשט, לפי הסוד, אבל זה פשט של לשם שמיים. כדי לקיום העולם צריך את המחלוקת, אבל בכל זאת שנייה מחלוקת ולא כתוב כתוב, מכיוון שזה מחלוקת. זה ברור.
התכוונת למצוא את השם
שבמידה שלנו. זה יפה, כן.
אפשר להגיד שאתה
יודע
איך אנחנו מביאים שלום, אז זה אותם מילים משלו.
מה?
משלו,
של השלום. כן, מהשלום שלו. כן, אבל זה קשור לאותו עניין. וזה השלום, שם שמיים, זה השלום. אז הגענו לה... השם האחד שבשמיים. אולי יהיה פשט, זה ממש, אולי זה לא פשט פשוט, אבל עירת שמיים, העירה של שמיים, לשון מחלוקת, כן? לירא מזה, יפה, זה מובן. טוב, מה רצית לומר?
כן, קריאת הכתובת, כי הפסוקה באה לפני התפילה.
כן.
איך ייתכן שהקרבת הכתובת באה לאחר
הקורבן? אז זה נוסף. הקרבת הכתובת.
כן, באה לאחר הקורבן, כאילו ה...
הכי, כן, תמשיך.
כן, כאילו הכובד ראש, הקורבן, קדם לפסוקה שלפני התפילה.
לא בדיוק. תפילה וקורבן זה שתי מצוות, עבודה נפרדת לגמרי, כן? רק אחרי חורבן בית המקדש, אז אנחנו מביאים תפילות במקום קורבנות, כן? כדי שתהיה אפשרות להתפלל, צריך קודם כל קורבן. כי הקורבן בא לחפר על מה שקרה, ורק כשהקורבן מחפר, אז אתה חוזר למצב של צדיק, אז אתה רשאי להתפלל.
אבל התפילה שבימינו היא בתור קורבן?
לא. התפילה שבימינו היא במקום הקורבן. איזה תפילה? זה התפילה של הסיבור. התפילה של 18. תקנו את הצורה של העבודה של התפילה כנגד התמידים. כן? תפילות כנגד קורבנות תקנו. יפה. אבל... התפילה שהיא תפילה התפילה ש, שהיא לא עבודה, מצווה, יש שני כללים, שני הגדרות. תפילה, תפילה, יש לי איזה צורך, ואני שואל, מבקש מהבורא שימלא את צרכיי. זה תפילה, כן? כל עוד בית המקדש היה קיים, היה אפשר להתפלל אותה תפילה, תפילה, מכיוון שהיו קורבנות. כשנחרב בית המקדש, לא היה אפשרות להתפלל, כן? זה פשוט. אז חיפשו איך לסדר את העבודה של הקורבנות במקום הקורבנות שאי אפשר להקריב אותה מכיוון שבית המקדש נחרב. אז החליטו סוף סוף אחרי לימוד של העניין שאפשר דרך התפילה עצמה. מכיוון שהתפילה, וזה לימוד של התורה שבעל פה, נקראת עבודה, עבודה שבעלה. ולכן הצורה של התפילה בציבור היא במקום העבודה. אבל התפילה, תפילה, היא הכוונה של השאלות, של הבקשות, של הצרכים, מתוך אותה התפילה. זה מובן? ולכן הסדר הוא סדר נורמלי. קודם כל קורבן ואחר כך תפילה.
איך אפשר ש... למה אי אפשר להתפלל בלי הקורבנות? זה
כבר לא מעט מה. כי זה... אני לא זוכר את המקורות בדיוק עכשיו, אבל אפשר לחפש את זה. כי רק צדיק יכול להתפלל. מי שזה שומח תפילה, כל תפילה נשמעת, אבל מי שרד באיזה מקום שנקרא אוצר התפילות, כן? עד שהזכות לקבל יבוא. כשהזכות באה, אז כל מה שנמצא בתפילות הקודמות, בא מיד. וזה גם כן ניסיון בחיים. פתאום, כל השאיפות של הרבה הרבה שנים מתחילים להסתדר. למה? מכיוון שבבחינת שומע תפילה, זה היה נשאר באיזשהו מקום. כשהפתח למטה נפתח, אז זה יורד. הכל. הבנתם את זה. מה הייתה השאלה?
הכפרה מהכבר.
מה? לקריאת שמה. לקריאת שמה. לא אמרנו את זה על התפילה. ולפי דעתי, לא מצאתי מקור, לכן צריך להיזהר על העניין, אבל לפי דעתי, זה הכוונה של רבי יוחנן, שתיקן, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תפתחה, לפני התפילה, כתפילה ריכתה. אתם זוכרים את הסוגיה ההיא, כן? הפסוק הזה, מי אמר? זה דוד המלך. כשהיה בבחינת חוטא לכאורה, כן? כשאיבד את הרשות להתפלל, אז הוא אומר, אדוני על הגדלותיות, ואכן אמרתי, אדוני, שפתי תפתח ופי יריד תהילתך. אני מחפש פה איזה פסוק, שומח תפילה עליך כל בשר יראו, אבל יש אולי פסוק אחר, רק תפילת הצדיקים היא לא מטורפת, לא זוכר את המקור, כן? אבל זה באותו פרק של תהילים. כשאומר דוד המלך, הוא במצב שהוא לא יכול להביא קורבן, מכיוון שהיה במזיד, אז הקורבן הוא מועיל, כן? אז הוא אומר, אדוני, שפתי תפתח ופי יגיד תלתך, נבדל לו רוח הקודש, זוכרים את זה, כן? ורוח הקודש זה הנוסח של התפילה. בלי רוח הקודש אי אפשר להתפלל. התפילה זה הנביאים האחרונים שקבעו את הנוסח של התפילה. רק נביא יכול להתפלל. וזה ידוע גם כן. אז רש"י מפרש את הפסוק של דוד המלך ככה. הוא אומר, מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. ולכן, לפי פירושו של רש"י, אדוני זה מחול לי. שפתי תפתח, תן לי פתחון פה, ופי יגיד תהילתך, להגיד תהילתך. אתם רואים את ההקבלה בין הפירוש והפסוק. וצריך להבין מה זה הכוונה של הפירוש של רש"י. אדוני זה מחול לי. כן? אז יש הבדל בין אלוקיי ואדוני. אלוקיי, אם אני צדיק או רשע, חלילה, אם אני רוצה או לא רוצה, הוא אלוקיי. אבל אלוקיי זה מידת הפורענות, זה מידת הדין. אדוני, זה כשאני מכיר באדנות שלו, אז אני אומר אדוני. אז בשעת החטא, השם אדוני מסתלק, הוא בא במקומו השם אלוקיי. אז כששוב אני אומר אדוני בכוונה, זה אומר מחול. אני חוזר בתשובה. ואז מה חולי? מופיע להגיד תהילת חכם. מכיוון שכל עוד שהוא היה בבחינת חשך, לא יכול להגיד תהילתו. זאת אומרת, תפילתו. כי התפילה, כשל הצרכים, באה מתוך התהילה. זה נורא.
כינוסו
של
הקדוש ברוך הוא עולה גם מגן עדן וגם מגן עדן.
יפה.
אז גם מן החוטא.
מה?
גם מן החוטא עולה.
לא. לא בקשר לעניין של התפילה. ואני מתכוון למצד רשעים. יש מקום בעבודות. כי אני זוכר פסוק אחר, אבל יש לו פסוק. שלום, שלום, אמרו הרשעים, שלום ואין שלום לרשעים. כן? יש רק למי שיש לו הרהורים של תשובה, אפילו בגיהנם. זה המקום. כן. אפילו בגיהנם, אם יש הרהור של תשובה, אז שומעים אותו. אם אין הרהור של תשובה לא. אז זה הפסוק של שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם מופתי, אפילו מישהו רחוק, אבל יש לו, זה ההסבר של הגמרא, של בעל תשובה, נקרא רחוק. הבנתם, זוכרים את זה. לכן זה פשוט, זה ברור. שכל עוד שהוא בבחינת רשע, אין לו שום אפשרות להתפלל. אף על פי שהוא שומע תפילה. ולכן באה העבודה של הציבור. והכוונה להיכנס לתפילה של הציבור. והציבור כציבור צדיק. זה ידוע. אין ציבור רשע. זה ידוע. כן? ולכן הפחת נכנס בכלל של הקהל, של הציבור, דרך אותה תפילה ריחתה של אדוני ספטרי תפתח ויגיתי לתך. ואז נכנס כצדיק עם תפילת הציבור. וזה קשור לחשיבות של תפילת הציבור, שאין שום יחס לתפילתו של יחיד, חוק אם הוא צדיק, הוא צדיק יחיד. אבל יחיד פשוטו כמשמעו. כן. וזה מובן. ולכן, עיקר התפילה, תפילה, זה שאלת צרכים. וזה בא מתוך התפילה העבודה שהיא במקום הקורבנות. אבל אין לי הסבר, אני לא יודע, לא יודע למה הוסיפו את הקורבנות בסוף תפילת שחרית. יש קהילות שלא אומרים, כן? למה? יש?
יש מגיפה. יש מגיפה?
איתך. ולמה אם אין לך? טוב, בגלות זה כולו מגיפה. כן?
הייתי
בכמה סיפורים
שבאמירת הקורבנות חושבים בירצות כאילו קרבתי חתן או כאילו קרבתי עולם.
זאת הדבר.
כדי לראות את ה... זה לא בכל הסיפורים.
לא, לא, זה כבר בגמרא. כשהפעם אבינו אמר, במה ידע כי ירא שינה? אז הקדוש ברוך הוא הראה לו בברית בין הבתרים את הקורבנות. אז שאל, זה בזמן שבית המקדש קיים, ובזמן שאין המקדש קיים, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, קריאת הקטורת במקומה. ולא רק הקטורת, הקורבנות עצמם, כן? זוכר את המדרש של זה. מעלה עליו כתוב כאילו, ולכן היה רצון פשוט. אז עוד קצת נמשיך. נתחיל בפירושו של המהר"ל. יש עוד שיעור בשבוע הבא, עד סוף החודש, ואני מקווה שנגמור את הדף לכל הפחות. אז, בירור בזה, השורה הרביעית, המעלה העליונה שיש לתורה, ובפחת מי ששונה הלכות. זה התמצית של כל מה שלמדנו דרך חודש של לימוד. מה זה? מי שיש לו תורה, זה מי ששונה הלכות. עכשיו זה ברור. עד שהוא הגיע, לא רק שהגיע להלכה פסוקה, אלא כל יום שונה הלכות. ולכן לפי דעתי צריך לתקן את הספר פה של המערב ולהוסיף כל השונה הלכות בכל יום, כמו שזה מובא בגמרא. כן? כי מי שחשב כי עיקר הלימוד לאדם בחוכמה, חוכמה מופשטת, בלי הלכה למעשה, כן? שיסיק בנמצאים ובגלגלים ובמהלכים, ופה בשום ספק יש איזה כוונה שייכת לרמב״ם, כן? מי שלמד מורה נבוכים, והמהר"ל, והמחלוקת שלו עם כמה עניינים של הרמב״ם, רואה שפה יש איזה קשר, כן? שמה זה תורה? זה חוכמת הנמצאים, הגלגלים, המלאכים, חוכמה מנותקת מההלכות. ולכן אין סתירה נגד המהר"ל. לא אין הרמב"ם. לא אין להסביר את זה בצורה אחרת. אפשר לחשוב שיש פה התקפה נגד הרמב"ם. אני הייתי אומר הרמב"ם מסתים, ולא הרמב"ם עצמו, כן? אבל אצל הרמב"ם עצמו אין סתירה. מכיוון שאצל הרמב"ם החוכמה של הנמצאים והגלגלים והמלאכים אינה מנותקת מההלכות. וההוכחה הוא כתב את יד החזקה. הוא היה שקוע כל יום דווקא בהלכות כדי לחפש הלכה פסוקה. לכן זה לא שייך לרמב"ם עצמו, אלא לאוניברסיטאים הרמב"ם מיסטים. לבדם את החמד. אז מי שחשב שהעיקר זה בחוכמה שישיג בנמצאים וכו', ולא ניתנה מדרגה זאת, מדרגה של ההשכלה של, ה, של, ה, של התורה, לתורה לנזיקין ולטומאה ולטהרה, דבר זה הוא מחשלה גדולה מאוד. גם ביארנו זה אצל קינים ופתחי נידה במסכת אבות, והבנו המאמר הזה שם. וכדאי ללמוד את זה גם כן במשנה באבות. על המשנה, גם התחיות ותקופות גם התחיות זה פרפראות לתורה, קינין ופתחי נידה זה גופי הלכות. זוכרים את המשנה. ולכן, במאמר הזה בא לומר, עיקר הצלחת האדם כאשר לימודו בהלכה. זאת אומרת, כל עוד לימודו של התורה לא מביא להלכה, בכל המדרגות שראינו, עד ה... נכון, של יוסף, נכון, איש מצליח. איש מצליח, ואני מצאתי גם בדוד המלך, שנקרא משיח בן יוסף, על הפסוק, ויהי דוד, בכל דבר משכיל, והשם עמו זה הלכה פסוקה. והשם עמו זה הלכה פסוקה, וגם כן, אצל דוד המלך יש פסוק ש... יש פסוק באותו פרק כנראה. מצליח, כן, משהו כזה. בכל דרך המשכיל זה הפסוק שלנו, כן?
כל השבוע, זה השם מצליח
ביהם. יפה, זה הלכה כמותו. ובלי שום ספק, הכוונה של המהר"ל הייתה פה להלכה כמותו. וביור זה, כי ההלכה הוא אמיתת התורה עד שאינו נוטה לו לימין ולא שמאל. ושוב אנחנו חוזרים לאותה הגדרה. כי מי שנוטה לימין או לשמאל, יש כל הסכנות שראינו, עד הסכנה של התחלה של מחשבה זרה. לא נגיע לעבודה זרה, אבל מחשבה זרה. וזה לשון הלכה. אשר שימשו בו החכמים, לומר הלכה כך וכך. הליכה במובן של איך ללכת. יפה. כלומר, הליכה. היא יושר הדרך שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, הוא כך. ולכך, דבר זה מביא אל חיי העולם הבא, כי הדרך אל העולם הבא צריך שלא יהיה נוטה לא לימין ולא לשמאל. וזה לא חזרה על מה שאמר, אלא דיוק נוסף על כל מה, של, על כל מה שלמדנו. וכמו שביארנו לפני זה, ייתכן, דרך אגב, שזה מסביר כל המאמרים שאומרים כי אכשאים, שייכים לעולם הזה, והצדיקים שייכים לחיי העולם הבא. זה מובן, כי מי ששייך לעולם הזה הוא דווקא מי ששייך או לימין או לשמאל, הוא לא נוכח הדרך הישר שמביא לדרך האמצעי, כמו שאמרנו, שמביא לדבר השם, שמביא את הדברים אשר אנוכי מצווך היום, ולא יהיה בך אל זר. אז כל הקשיים האלו שייכים לחיי העולם הזה, שהוא עולם הזה, זה עולם הפירוד בין כל הקצוות הממדים ונטיות וכן. וכמו שביארנו לפני זה, מהי, נכון, של יוסף, נכון, איש מצליח. איש מצליח, ואני מצאתי גם בדוד המלך, שנקרא משיח בן יוסף, על הפסוק, ויהי דוד, בכל דבר משכיל, והשם עמו זה הלכה פסוקה. והשם עמו זה הלכה פסוקה, וגם כן, אצל דוד המלך יש פסוק ש... יש פסוק באותו פרק כנראה. מצליח, כן, משהו כזה.
המשנה
בכל דרך המשכיל זה הפסוק שלנו, כן?
כל יש... השבוע עושה, השם מצליח בידו.
זה יפה. זה, זה הלכה כמותו. בלי שום ספק, הכוונה של המהר"ל הייתה פה להלכה כמותו. וביור זה, כי ההלכה הוא אמיתת התורה עד שאינו נוטה לו לימין ולרוצה. ושוב אנחנו חוזרים לאותה הגדרה. כי מי שנוטה לימין ולשמאל, יש כל הסכנות שראינו, עד הסכנה של התחלה של מחשב הזרה. לא, לא נגיע לעבוד הזרה, אבל מחשב הזרה. וזה לשון הלכה. אשר שימשו בו החכמים, לומר הלכה, הלכה כך וכך. הליכה במובן של איך ללכת. יפה. כלומר, הליכה היא יושר הדרך שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, הוא כך. ולכך, דבר זה מביא לחיי העולם הבא, כי הדרך אל העולם הבא צריך שלא יהיה נוטה לא לימין ולא לשמאל. וזה לא חזר על מה שאמר, אלא דיוק נוסף על כל מה של... על כל מה שלמדנו. וכמו שביארנו לפני זה, הייתכן, דרך אגב, שזה מסביר כל המאמרים שאומרים כי החשאים שייכים לעולם הזה, והצדיקים שייכים לחיי העולם הבא. זה מובן. כי מי ששייך לעולם הזה הוא דווקא מי ששייך או לימין או לשמאל, הוא לא נוכח הדרך הישר שמביא לדרך האמצעים, כל מה שאמרנו, שמביא לדבר השם, שמביא את הדברים אשר אנוכי מצווך היום, ולא יהיה בך אל זר. אז כל החשאים האלו שייכים לחיי העולם הזה, שהוא עולם הזה, זה עולם הפירוד בין כל הקצוות הממדים ונטיות וכן. וכמו שביארנו לפני זה, מהי פרשת דרכים? זה תלמיד חכם שמסיק להשמרתתה עליבה דהלכתה, והרי כי פרשת דרכים הוא הדרך הפורש מן הדרכים שהם נוטים מן היושר והוא הולך ביושר. בזה שאמר, כל מי ששונה הלכות, אני מוסיף בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם, העולם הבא, דכתיב הליכות עולם לו. לפי הפסוק, הליכות עולם לו זה לקדוש ברוך הוא. כן? ולפי הדרש של הגמרא פה, זה לשונה הלכות. כלומר שיש לו ההליכה והדרך אל העולם הבא על ידי הלכות של תורה. ולכך אמר גם כן התנה, קינין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות, וכמו שהתבאר שם, לא שייך חוכמות. זאת אומרת, גופי הלכות במובן שהסביר פה, גופי הלכות שהם ההליכות שמביאים העולם הבא. זה נקרא גופי הלכות. והוא יתברך ייתן חלקנו עם השונים ההלכות ועם השונים לשנות טעמים מדברים אחרים, לא להתערב. אתה רואה את הכל. זאת אומרת, מכיוון זה יפה מאוד. מכיוון שמי ששונה ההלכות, יש בזה אותה סכנה, לא רק של המחלוקת, זה כבר עם אחר, שלשנות משהו, להביא שינוי. מה שהוא צריך זה לחדש, לא לשנות. אבל עוד לא הגעתי לסוף העניין פה. למה הוא משתמש במונח כזה, כל השונה? זה דומה יותר מדי לשינוי, כן? ואין לנו מכשול, פה צריך עוד עיון בזה. רק מה שמצאתי, צריך להבין את זה בדרך של לשון הפסוק, ושיננתה לבד. לשנן זה לא לשנות. זה לשנות ולא לשנות. אז אני מציח שנמשיך, כן, בשבוע הבא, באותו עניין. אז תחזיקו את הדף ותכינו את השיעור. לכן לא יהיה דפים בשיעור הבא, רק הדפים שלכם, כן? נפיק.
יוצא ממקר לשם שמיים, אז אני חשבתי שזה באמת לא רבים, זה כמו יד ידיים, כן? זאת אומרת, זה שניים שהם אחד, כמו העיניים, עיניים. כי אחרת אם זה רבים, אז זה הרבים של שם במין, וזה שמות.
יש פסוק אחד, שדווקא כמו לא יכול לך שם, שם, דברים.
בשמואל יש דבר כזה, שם.